אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
ערב טוב לכל מאזינינו. בתוכניתנו הקודמת התעכבנו על סיפור גירוש הגר וישמעאל מביתו של אברהם אבינו. מערכת היחסים הסבוכה בין ישמעאל לישראל, שהתחילה עם החטא של לקיחת הגר לאישה לאברהם, נמשכת למעשה עד ימינו אלה. עניין הירושה של הארץ אשר הובטחה לזרעו של יצחק לא בא עדיין על פתרונה. שליחתה של הגר מעוררת תהיות באשר למוסריות של המעשה, משום שלכל הדעות נעשה כאן עוול להגר. בניגוד למעשה הגירוש הקודם, שרה אינה עוד אישה עקרה הסובלת השפלה בידי שפחתה כפוית הטובה. כאן היא אישה מאושרת שזכתה ללדת בן, והיא גברת הבית הבלתי מעוערת. ואכן, בניגוד להסכמתו של אברהם בסיפור הקודם, הנה שפחתך בידך, נראה כי הפעם אין הוא מסכים עמה. עמידתו של אלוהים מאחורי תביעתה של שרה, אין בה כדי לפתור אותנו מן הצורך ליישב את הקושי המוסרי שאנו חשים בסיפור. כדאי לבחון את הסיפור מכמה היבטים. קודם כל ההיבט החוקי. האם ייתכן שיש להתנהגות כזאת רקע בנורמה חברתית וחוקית ידועה בעולם העתיק? ובכן, אם נבדוק את חוקי הירושה שבקובץ חוקי חמורבי, המשקפים נורמה חברתית ומשפטית מקובלת בתקופה באזור ההוא, נמצא את שני הסעיפים הבאים. סעיף 170 אומר, אם אשתו הראשית של אדם ילדה לו ילדים, וגם אמתו ילדה לו ילדים, והאב בעודנו בחיים אומר לילדים אשר האמא ילדה להם, אתם ילדיי, הוא מונה אותם עם ילדי האישה הראשית. אחרי שהאב הולך לגורלו, זאת אומרת נפטר, ילדי האישה הראשית וילדי האמה יחלקו בשווה את רכוש בית האב. בנה של האישה הראשית יבחר ויקח ראשונה את חלקו בירושה. וסעיף 171 באותו קובץ חוקים אומר, ואם האב בעודנו בחיים לא אומר לילדים שהאמה ילדה לו, אתם ילדיי, אחרי שהאב הולך לגורלו, זאת אומרת נפטר, ילדי האמה לא יחלקו בנכסי בית האב עם ילדי האישה הראשית. שחרור האמה וילדיה יובטח, ילדי האישה הראשית לא יתבעו את ילדי האמה לעבדות. לפי החוקים האלה, יצחק הוא היורש הטבעי, ורק התערבות אקטיבית של אברהם הייתה יכולה לשנות את המצב. את זאת בדיוק רוצה שרה למנוע. היא רוצה להגן על זכותו של יצחק, אולם מדוע מזדרזת שרה לדרוש את גירושם של הגר וישמעאל? די לאברהם לשבת ולא לעשות מעשה כדי להבטיח את ירושתו של יצחק. המציאות מלמדת אותנו כי אחרי מות המוריש מתגלעים חילוקי דעות בין היורשים החוקיים לבין הטוענים לירושה בשאלה מה אמר בדיוק המוריש ומה לא אמר. לכן מעוניינת שרה לקבוע את המצב המשפטי עוד בחיי אברהם. גירוש היא פעולה קשה שיש בה הקשחת לב מצד המגרש, ויותר קשה הגירוש כאשר מדובר באישה ונער צעיר שנשלחים למדבר. לכן קשה לקבל את דרישתה של שרה גרש את האמה הזאת ואת בנה. אבל אברהם אינו מגרש אותם אלא שולח אותם. יש פה ריכוך של הפועל גרש למה שהוא רך יותר, שילוח כמו שילוחם של עבדים לחופשי. במקרה הזה יש לשילוח משמעות של שחרור. ואכן סעיף 171 בחוקי חמורבי קובע שאם בני האמה אינם כלולים בירושה, יובטח שחרורם. ואכן זה המצב במקרה הזה, אברהם משלח את הגר ובנה לחופשי. הגר לא חפצה להשתחרר מעבדותה בבית אברהם, בין השאר משום שהשחרור פירושו הכרזת אי שייכות של בנה לירושת אברהם. זו הסיבה ששרה השתמשה בפועל הקשה, גרש. גם אם הגר לא תחפוץ בשחרור, החוק אינו מאשר את המשך החזקתה לאחר שנקבע כי בנה לא יימנה על ירשי אברהם. לכן אין לראות את עמידתו של אלוהים מאחורי דברי שרה כאישור למעשה עוול, אלא להפך, כאישור לחוקיותו ומוסריותו של המעשה. שאלת הירושה של אברהם עוסקת לכאורה בענייני ממונות. מי יירש את עדריו הגדולים של אברהם ואת שאר רכושו בכסף ובזהב? אולם לסיפורי האבות בספר בראשית, יש בדרך כלל מימד כפול, המימד הארצי אנושי של הדמויות הפועלות, ומימד הייעוד האלוהי. המימד הזה מביא את בעליו לתפיסה שהם אינם אנשים פרטיים, בני אדם רגילים שעומדים לרשות עצמם, אלא בחירי אלוהים שנועדו להקים את עמו ולרשת את נחלתו, כדי להיות ברכה לכל גויי הארץ. אם התודעה הגבוהה הזאת נסתרת מעיני הקורא, היא קיימת עדיין בתפיסתה של האישיות שמתוארת בסיפור. ואם היא נסתרת אפילו מעיני האישיות הפועלת, אזי יש צורך בתזכורת מאלוהים. ויהי אלוהים את הנער, ויגדל וישב במדבר, ויהי רובק קשת. וישב במדבר פארן, ותיקח לו אמו אישה מארץ מצרים. ישמעאל מתיישב במדבר פארן שכולל את הנגב הדרומי וחלקו המזרחי של חצי האי סיני. הוא מתמחה בלחימה ונהיה קשת מעולה. מעתה והלאה נפרדות דרכי ישמעאל וישראל, אולם לא לגמרי. ישמעאל ממשיך ומופיע ברגעים שונים בתולדות ישראל. הוא השתתף בקבורה של אברהם אבינו. עשיו ייקח לו את מחלת בת ישמעאל לאישה, והישמעאלים קנו את יוסף מאחיו ומכרו אותו למצרים. אכן מערכת יחסים סבוכה בין ישראל לישמעאל, בניו של אברהם אבינו. דיברנו מקודם על הדמיון בין לידת ישוע ללידת יצחק, אבל גם בין לידת יצחק ללידת ישמעאל קיים דמיון רב. יצחק וישמעאל הם שני הבנים היחידים במקרא שסיפור הלידה שלהם מתואר בעריכות שכזאת. סיפור טרום ההיריון, ההיריון, הלידה, נתינת השם לפני ההיריון אצל יצחק ובזמן ההיריון אצל ישמעאל. כל אלה יוצרים דמיון שקשה להתעלם ממנו. העמים שיצאו מהם, ישמעאל וישראל, יהיו שני העמים היחידים עם שם אדוני בתוכם. ישמעאל כי שמע אדוני אל עונייך, וישראל מפני ששרה עם אלוהים ואנשים ויוכל. הקרבה הזו בין שני העמים מעוררת תהיות, משום שעניין הירושה על הארץ, שהתחיל בברית בין הבתרים, נמשך בעצם עד ימינו אלה, ואנו חיים אותו כל יום וכל שעה כמעט. פרק א' מסתיים עם הברית שקוראת אברהם עם אבימלך. ויהי בעת ההיא ויאמר אבימלך ופיכול שר צבאו אל אברהם לאמור. אלוהים עמך בכל אשר אתה עושה, ואתה היא שוואה לי באלוהים הנה, אם תשקור לי או לניני או לנכדי. כחסד אשר עשיתי עמך, תעשה עמדי, ועם הארץ אשר גרת בה. ויומר אברהם, אנוכי היא שווה. אבימלך ושר צבאו פונים לאברהם בבקשה לכרות עמם ברית. הם אלה שיוזמים את המהלך, משום שהם נוכחו לדעת שאברהם מצליח בחייו, בגלל אמונתו באל האחד, בורא שמיים וארץ. שמו של אברהם הולך לפניו, והוא דאג להכריז על אמונתו באלוהים בכל זמן ומקום שאליו הגיע. אברהם גר בתחומי ממלכתו של אבימלך, אבל אבימלך הוא זה שיוזם את ברית ההגנה עם אברהם. בתקופה ההיא, כמו היום גם, אי אפשר היה לקיים ממלכה וצבא בלי להבטיח אותה עם בריתות שמשמעותן הסכם הגנה הדדי בין שני הצדדים. אבימלך מכיר את אמונתו של אברהם, ולכן הוא רוצה לחתום אותה בשבועה באלוהים מצד אברהם. אבימלך מזכיר לאברהם את הטובה שגילה כלפיו ורוצה לקבל בחזרה את אותו היחס. הוא מזכיר גם את שלושת הדורות הבאים, בנים, נינים ונכדים, משום שידע על הברית שקראת אלוהים עם אברהם והאמין בה. והוכיח אברהם את אבימלך על אודות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך, ויומר אבימלך, לא ידעתי, מי עשה את הדבר הזה? וגם אתה לא הגדת לי, וגם אנוכי לא שמעתי בלתי היום. אברהם רוצה להסדיר את עניין הבהר שהייתה במחלוקת בין רועיו לרועי אבימלך לפני שיחתמו על הברית. אבימלך מתנצל על עניין הבהר בטענה שלא היה מודע למחלוקת, ובכך נסלל את הדרך לחתימת הברית. ויקח אברהם צון ובקר ויתן לאבימלך ויכרתו שניהם ברית. ויצב אברהם את שבע כבשות הצון לבדיהן. ויאמר אבימלך אל אברהם, מה הן השבע כבשות האלה אשר הצבת לבדנה? ויאמר, כי את שבע כבשות תיקח מידי בעבור תהיה לי לעדה, כי חפרתי את הבאר הזאת. על כן קרא למקום ההוא באר שבה, כי שם נשבעו שניהם. ויחרטו ברית בבאר שבה, ויקם אבימלך ופיחול שר צבאו, וישובו אל ארץ פלישתים. והייתה אשל בבאר שבה, ויקרא שם בשם אדוני אל עולם, ויגר אברהם בארץ פלישתים ימים רבים. אברהם נותן לאבימלך צון ובקר בעד הזכות לגור בעין מפריע בגרר שהיא חלק מארץ פלישתים, כולל הזכות לחפור שם בארות מים. זהו הגמול למתנות שקיבל אברהם בזמנו מאבימלך. ייתכן שחלק מהברית היה במעבר בין בתרים שקרתו, אולם אברהם מוסיף אלמנט נפרד לברית כשהציב שבע כבשים בנפרד מהשאר. את שבע הכבשים האלה יקבל אבימלך כעדות לכך שאברהם הוא זה שחפר את הבאר שהייתה במחלוקת בין הרועים. את הברית מחזק אברהם בנדיעת אשל במקום שבו קרא בשם אלוהים לאחר טקס החתימה. נטיעת העץ מצביעה על הרצון לשבת קבע במקום ההוא. סיימנו את פרק כ"א והגענו אל סיפור עקדת יצחק שבפרק כ"ב. זהו אחד השיאים הדרמטיים שבכתבי הקודש. לאירוע האינטימי שבין אברהם, יצחק ואלוהים נודעת משמעות אוניברסלית רחבה ביותר. זו ההתגלות השביעית והאחרונה של אלוהים לאברהם אבינו, ובה יוכיח אברהם אחת ולתמיד את הנאמנות והמסירות לאלוהים. שלב אחר שלב מתקדם אברהם בדרגת ההתקרבות והניסיון שלו עם אלוהים. לעתים הוא נסוג צעד אחד אחורה, אולם מגמת פניו היא תמיד קדימה להתחברות קרובה יותר עם אלוהים. כל צעד של אמונה וציות מקרב אותו שלב נוסף אל המטרה הנכספת שהציב לפניו אלוהים באומרו, התהלך לפניי והיה תמים. מכל הניסיונות שבהן עמד אברהם אבינו, זהו הניסיון החמור ביותר. אברהם הגיע לבגרות רוחנית שאותה רצה אלוהים להעמיד לניסיון. הוא לא יכול היה לעמוד בניסיון הזה לפני כן, ורק כשמלאו לו 137 שנים, העמיד אותו אלוהים בניסיון שכזה. אברהם הוצדק עוד לפני כן בזכות אמונתו באלוהים, כפי שכותב שאול באיגרת אל הרומים פרק ד', ובכן מה נאמר על אברהם אבינו? מה השיג בזכות מעשיו הוא? אם אמנם הוצדק אברהם בגלל מעשים, כי אז יש לו במה להתפאר, אך לא לפני אלוהים. מה אומר הכתוב? והאמין אברהם באדוני, ויחשבה לו לצדקה. אבל לא לעניין הצדקת האמונה שלו נדרש אברהם במעשי העקדה, או במעשיו בכלל. בניסיונות שמעמיד אלוהים את אברהם ואת כל הקדושים שמתהלכים לפניו, הוא רוצה לחזק את האמונה שנבנית בם. האמונה היא הבסיס שעליו נבנית מערכת היחסים שיש לנו עם אלוהים, וללא אמונה לא נוכל להתחיל בכלל ללכת בדרכיו. אבל האמונה לא יכולה לעמוד לבדה, נבדלת מהמעשים שלנו. יעקב השליח התייחס לקשר שבין מעשיו של האדם להצדקתו באמונה, באומרו, האם רצונך להיווכח שאמונה בלי מעשים עקרה היא? אברהם אבינו, האם לא במעשיו נצדק בהעלותו את יצחק בנו על המזבח? רואה אתה כי האמונה עזרה למעשיו, ומתוך המעשים הושלמה האמונה, והתקיים הכתוב האומר, והאמין אברהם באדוני ויחשבה לו צדקה. רואים אתם כי במעשים יצדק איש ולא באמונה לבדה. וכן גם רחב הזונה, האם לא נצדקה במעשים כאשר אספה את שליחי יהושע אל ביתה ושלחה אותם בדרך אחרת? כי שם שהגוף בלא הרוח מת הוא, כן גם האמונה בלא מעשים מתה היא. המעשים שעליהם מדבר יעקב הם מעשים שלהם נדרש המאמין, ולא האדם הדתי שממלא אחר חוקים ומצוות של התורה. יש הבדל מהותי בין המעשה שנובע מהצו הפנימי לבין המעשה שנובע מציאות לחוק כתוב. את שניהם נדרש המאמין למלא, אולם התפקיד שלהם שונה. איש לא פקד על רחב לסכן את חייה ולהציל את המרגלים. היא מילאה אחר צו פנימי שהיא קיבלה כקריאה מאלוהים לחזק את האמונה שהחלה לגדול בקרבה. העקדה היא מאותם מעשים שלעיתים רחוקות נדרש להם המאמין, לא כאמצעי להוכיח את אמונתו, אלא כאמצעי לגדול בה. ובמקרה של אברהם, יש למעשה העקדה מימד שהוא מעבר לזמן ולמקום שבו התרחשה. יש לעקדה השלכות אוניברסליות, כלל עולמיות. המקרה של העקדה הוא יוצא דופן מכמה בחינות, והוא ייחודי בהיסטוריה האנושית כולה. בסופו של דבר, אברהם לא הקריב את יצחק בנו, וזו הייתה מטרה נוספת של אלוהים במעשה העקדה. להראות שאינו חפץ בקורבנות אדם. הנכונות של אברהם להישמע לכל שהוציא אותו מאור כסדים, וללכת אחריו בנדודיו הארוכים, היא הביטוי למה שאלוהים מצא באברהם, ורצה לחשוף באופן מוחשי, קודם כל בפני אברהם עצמו, ואחר כך גם כעדות לכל המאמינים שיבואו אחריו. זהו לב ליבה של הפרשה שאנחנו עומדים לקרוא, אבל פרשה זו טעונה בסמלים בעלי משמעות לדורות הבאים, כמו המקום שבו התרחש המעשה והקשר שלו לקורבן הדם של ישוע המשיח. ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים נישא את אברהם, ויומר אליו, אברהם, ויומר הנני. עכשיו הגיע שעת המבחן. כמו בבית הספר שבו נבחנים התלמידים מדי פעם על החומר שלמדו, במבחן פתע, פונה אלוהים לאברהם בשביל לנסות אותו. אם עד עכשיו אפשר היה לטעון שאברהם האמין באדוני בגלל ההבטחות, שיהיה מוגן ויזכה לשכר רב, ובראש ובראשונה לזרע המובטח, הרי שניסיון העקדה הבא לאחר כל הדברים האלה, וללא הבטחה כלשהי בצידו. רק לאחר שכבר נאמר על אברהם ואמין באדוני, וגם אמר עליו אלוהים כי ידעתיו, לאחר כל הניסיונות הקודמים שעבר אברהם, מעמיד אלוהים את האמונה ויראת האלוהים שלו בניסיון הקשה מכולם, שבא להראות האם הוא עובד את אלוהים רק מתוך ציפייה לגמול. אלוהים לא מנסה את האדם כדי לדעת אם יעמוד המנוסה בניסיון, משום שהוא רואה את העתיד לבוא, ואין אצלו ספק במה שיקרה. הניסיון שבו מעמיד אלוהים את האדם, נועד למען האדם עצמו, כדי שידע וילמד ממנו, ושידעו ממנו אחרים וילכו אחריו. כאן בעקדה, הניסיון בא להראות לאברהם מהו הגבול של אהבת אלוהים והיראה ממנו. אברהם הציב את האמונה בראש סדר העדיפויות שלו, והיא קדמה לכל דבר אחר בחייו, כולל בנו האהוב. האהבה הגדולה שלו היא לאלוהים ולקיום המצווה שנתן לו, והיא מכסה על האהבה שחש ליצחק בנו. אלוהים אומר לנו במעשה הזה שהמאמין באמונה לשמה מוכן להקריב את היקר מכל לאלוהים בלי לצפות לגמול וללא פחד מהתוצאות. כאשר יאמר המלאך לאברהם לאחר מעשה, כי ידעתי כי יראה אלוהים אתה, הוא מכריז על כך שיראת אלוהים של אברהם נודעת עכשיו לכל, ורוצה שנדע גם אנו מהו הגבול ליראת אלוהים. כבר עמדנו על כך שיראת אלוהים היא המטרה של התורה כולה, שמצביעה על חטאו של האדם בסיפורים ובמצוות שלה. כל מי שקורא את ספרי הקודש זוכר היטב את מעשה העקדה שנחרט בזיכרון הקולקטיבי שלנו כדוגמה ומופת ליראת אלוהים. הניסיון שבו יעמיד אלוהים את אברהם יחתום למעשה את הניסיון הרב שצבר אברהם בחייו, וזהו המובן של הניסיון שמעביר בו אלוהים את אברהם. הפעולה של המאמין מחזקת בנפשו את התכונה שלא הייתה נקנית ללא המעשה. אין חכם כבעל הניסיון, אומר הפתגם. המילה ניסיון מתורגמת ברוב כתבי הקודש הלועזיים כפיתיון, temptation או proof בלעז, כשהתרגום היה צריך להיות יותר לכיוון experience. מי שבאמת מפתה את המאמין הוא יריבו המר של אלוהים, ואף פעם לא אלוהים עצמו. שכרו של אברהם יהיה בסופו של דבר הניסיון עצמו. אלוהים מנסה את המאמין, משום שהוא יודע שהמאמין יעמוד בניסיון, אבל את הרשעים מניח אלוהים לנפשם, ולא בוחן אותם כלל, משום שבין כך וכך לא ישמעו. תכלית הניסיון היא טובת המנוסה, שניתנת לו הזדמנות לגדול באמונתו, להתגבר על עצמו ופחדיו, ולחשוף ביתר סט את האור שבו. אלוהים פונה לאברהם בשמו, ואברהם, שמכיר כבר את אופן הפנייה ואת הקול שמדבר אליו, עונה מיד ללא היסוס, הנני. אלוהים ניסה את אברהם כבר 9 פעמים לפני הניסיון הזה, אולם רק הפעם כתוב בפירוש שזה ניסיון. ללמדנו שזה יהיה הניסיון בהי הידיעה. ניסיון שיהיה שקול כנגד כל ניסיונותיו הקודמים. נימת הציווי דומה לזו שבניסיון הראשון. לך לך אל הארץ אשר אראך, וכאן מצווה אלוהים, ויאמר, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, והעלהו שם לעולה על אחד ההרים אשר אומר אליך. אברהם נדרש כאן למידת ריכוז והבחנה עליונים. האם קולו של אלוהים הוא זה שמצווה עליו לעשות מעשה שלא יעשה? הקול הוא אכן קולו המוכר של אלוהים. הקריאה, לך לך אל המקום אשר אראך, כבר מוכרת לאברהם מלפני זמן רב. אבל התוכן, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת והעלהו שם לעולה? הוא כבר נתקל במנהגים דומים בקרב הכנענים, עובדי האלילים המושחתים, שהיו מקריבים את בניהם לשדים. אבל האם גם אלוהים רוצה בקורבן אדם? איך זה שאברהם, הלוחם נגד האלילות ומנהגיה, עומד לעשות כמנהגי האלילים, או להקריב את בנו לאל? איזה רושם יעשה הסיפור על בני דורו של אברהם? הרי הם יראו בכך את ניצחון דרכם בעבודת האלילים על דרכו של אברהם. אברהם נדרש לעשות מעשה בניגוד למה שהטיף לסביבתו, ועשוי להעמידו באור מגוחך ולסתור את תורתו. ומה עם ההבטחה? 100 שנה המתין אברהם עד שנולד הבן המובטח, ועכשיו משנה אלוהים פתאום את תוכניתו? האם מתכונן אלוהים לתת לו ילד אחר? מה תהיה תגובתה של שרה כשתשמע על כך? כל הרגש האבהי מתווסף אל כל המוסר, שמייסר אותו על שפיכת הדם ואל מושג השליחות אל הגויים שקיבל מאלוהים, והם לא נתנו לו מנוח. אברהם יכול היה לטעון לפני אלוהים, הרי אמרת לי כי ביצחק בני יקרא לי זרע, ואמרת לי לא לנהוג ככל אותם הגויים מסביב. אבל הוא כובש את רחמה ואת החזון ששתל בו אלוהים עצמו, ונשמע לקריאה של אלוהים. אברהם ירא את אלוהים ונשמע למצוותיו, גם אם הם בניגוד גמור למה שאלוהים הראה לו לפני כן. זוהי אהבת אלוהים שעליה העיד אלוהים עצמו בספר ישעיה, פרק מ"א ופסוק ח', ואתה ישראל עבדי, יעקב אשר בחרתיך, זרע אברהם אוהבי. אל תירא כי עמך אני, אל תשתה כי אני אלוהיך. תודה לכם על האזנתכם ולהתראות.
How beautiful upon the mountains are the feet of the herald, the one who proclaims peace, who brings tidings of good and proclaims deliverance. All your sentries raise their voices and shout together in triumph, for clearly they see the return of the Lord to Zion.